אנחנו ממשיכים למעשה זה המשך ישיר של מה שלמדנו בשבוע שעבר שאנחנו עוסקים במציאות שלצערנו יש עכשיו בעם ישראל שמה שנתפס כמחלוקת גדולה ודיברנו על הכיוונים ההיסטוריים. צערי ראיתי היום שיש גם אנשים שלא רק יודעים את ההיסטוריה, אלא יודעים אותה בכל המובנים השליליים. אתם, ברוך השם, מוכנסים פה במכון, אז אתם לא מכירים. התפרסם היום שהיה יהודי, יהודי בארץ ישראל, שכתב באינטרנט, השמאל ינצח. למה השמאל ינצח? כי הימין מפחד להשתמש בנשק נגד אחים שלו. השמאל לא מפחד. והוא כתב, הוא ידע היסטוריה, אומר ככה זה היה בלטלנה, ככה זה היה בגוש כתיב, ככה זה היה במין סדרה של מקרים. אבל ברוך השם, רוב היהודים, לא משנה מאיזה צד הם לא כאלה, בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים. אבל באמת, כפי שאמרתי בשבוע שעבר, לצערנו לשמאל יש רקע היסטורי לא קטן של ניסיונות וגם הצלחות לכפות את דעתו גם באמצעים אלימים על, לא רק על מה שנקרא ימין, אלא על כל היישוב היהודי בארץ ישראל, ככה גם בחוץ לארץ באותם הזמנים. אבל בואו ניכנס קצת יותר לעומק פה, על פי דברי מרן הרב קוק זצ"ל. יש פרק מפורסם באורות. זה בספרים שלהם, יש בפניכם עמוד עין, במהדורה של מוסד הרב קוק, כאן הישנה, אורות התחייה פרק י' ח'. כותב הרב, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. מה, יש מתאבקים, פירוש הדבר, לא סתם ויכוחים, אלא יש מלחמה בין שלושה כוחות. מה עם שלושה כוחות? בשביל זה צריך לדלג קצת כמה שורות לשורה השביעית. והרב אומר כאן, הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות. למה תביעות? כיוונים. אדם תובע להסתכל על החיים מבחינת הכיוון העקרוני, הרעיוני הזה. שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. אומר הרב, זה לא רק בעם ישראל, זאת מציאות כללית. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, זאת אומרת, כל חברה אנושית מורכבת משלושה כוחות האלה, במידות שונות, איך שזה יהיה מבחינת המניות, המידות, האחוזים, של ההרכבה הזאת. אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, בסדר, יש עליות וירידות ביחסיות ביניהם. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. זה עניין בסיסי. למה זה עניין? למה העניין הזה בכלל קיים? למה צריך להיות דבר כזה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה דבר פלא. הוא יצר בני אדם שכל אחד שונה מחברו. כל אחד אפילו שונה פיזית, חיצונית. קל וחומר, פנימית. לפעמים אנשים עושים טעות, מחפשים, בן אדם הולך להתחתן, בחור מחפש בחורה שתהיה בדיוק דומה לו. בחורה מחפשת בחור שיהיה בדיוק דומה לה. אין בדיוק דומה. אין דבר כזה במציאות. גם שני תאומים לא דומים אחד לשני. תאומים זהים. תאומים לא זהים כמובן לא דומים. הקדוש ברוך הוא עושה פלא ויוצר אנושות שיש ביניהם הבדלים. אבל יש כאן שלושה כוחות שהם בסיסיים, הם נצרכים. מדוע? הדבר הראשון הוא היום הכי פחות מובן, אבל הרב כותב על זה בכמה מקומות, מקומות אחרים, מפרט את זה, למעשה הדחף הבסיסי ביותר באנושות, הוא לא כמו שחושבים, הדחף להרבות, לפרוט, להתחתן ולהוליד ילדים. זה מאוד מאוד יסודי, אבל יש יותר יסודי בזה. יש עוד דחפים, יש דחפים לכסף, לכבוד, כל מיני. הדחף הכי בסיסי באדם הוא הקשר לבורא עולם. זה היסוד של כל המציאות האנושית. רצית לשאול משהו? לא, שמעתי את השאלה שלך. מה אתה רצית לשאול? על מה זה מתבסס? תראה, הרב, כשהוא כותב דברים כאלה, הוא מתבסס על דברים בתורה, בעומק. הרב ידע את כל התורה כולה. צריכים להבין, הרב קוק צה"ל היה גם במושגים של גדולי ישראל, היה מעל ומעבר לכולם. גם בזמנו, הגדולים שהכירו אותו ידעו את זה. מי שהכירו אותו מקרוב, היו מקובלים שהכירו את הרב, אמרו הוא יודע קבלה יותר טוב מכולנו, והוא יודע את כל מה שכולנו יודעים, הוא יודע ביחד. אז לשאול את הרב על מה הוא מתבסס, זה קצת קשה. אמרתי שהרב אומר על זה גם, אומר את זה גם במקומות אחרים, בכמה וכמה מקומות. אבל הרב צבי יהודה זצ"ל, לדוגמה, היה מביא סיפור מעניין. היה לו קטע עיתון שהוא היה שומר אותו, עשרות שנים אני חושב, ש... הביאו דיווח מרוסיה הקומוניסטית. הקומוניזם היה אנטי דתי בצורה לוחמנית. בעם ישראל בכלל הם סגרו כמעט את כל בתי הכנסת ואסרו על שמירת מצוות וממש שולחו אנשים לסיביר בגלל כל מיני סיבות כאלה או אחרות. אבל היה דיווח מרוסיה שאחד המדענים שלהם, המומחים לחינוך, אמר שיש להם בעיה. ילד קטן מטבעו נוטה להיות דתי. רק אחרי שמחנכים אותו במשך כמה שנים ומוציאים לו את הדתיות מהראש, מצליחים להפוך אותו לחילוני באמת. זה ברוסיה, שהחינוך היה מאוד כפייתי ועם כל מיני אמצעי, תעמולה מסביב וכל מיני דברים, לקח להם כמה שנים להוציא לילד מהראש את הדתיות. זה דבר טבעי. אבל האמת היא, זה דבר טבעי מאוד חזק. לא רק אחד הדחפים המרכזיים באדם, אלא זה הדחף החזק ביותר שלו. אלא, שהרבה פעמים זה יוצא בצורה מעוותת. באומות העולם זה יצא בעבודה זרה. בעם ישראל, אם יהודי לא דתי, אין לו איך לבטא את הדחף הזה, אז הוא מבטא אותו בדרכים אחרות, גם כן מקולקלות. כמו זה שהיום, החילוניים במרכאות של הפוסט-מודרניזם, הם דתיים באמונות שלהם, הרבה יותר ממה שרוב הדתיים דתיים בשמירת מצוות. הקנאות העיוורת זה סממן דתי. בן אדם לא קנאי בדרך כלל, ככה זה היה גם אצל הקומוניסטים. בן אדם יש לו, מגיע לאיזושהי מסקנה שכלית שמבחינה פילוסופית כדאי לעשות כך או כך, אז הוא בסדר, אולי אפילו מצבים מסוימים הוא ייאבק על זה. הוא לא ינסה להרביץ למישהו אחר. לכו תסתכלו מה קורה היום ברחובות על הדברים האלה. זה קנאות. זה קנאות בלי שום בסיס. כי כל הסיסמאות האלה שכאילו הולך להיות פה דיקטטור, אין להם שום בסיס. אמרו בכנסת, על מה היום עושים הפגנות? היום, כן, היום ספציפית. על זה שאתמול העבירו בכנסת בקריאה ראשונה, צריכים עוד שתיים, בקריאה ראשונה ביטול של מה שנקרא עילת הסבירות. אבל ציטטו בכנסת את יאיר לפיד בעצמו אומר שצריך לבטל את הדבר הזה. אז על סמך מה מפגינים? מישהו יכול להסביר לי?
הוא אמר את זה לאחרונה.
ואם הוא לא אמר את זה לאחרונה לפני שנתיים, עדיין הוא מדבר על ביטול של אותו הדבר. הוא אמר את הדברים בצורה ברורה, בהירה, יש ציטוטים מדויקים, הדברים מתועדים, ולא רק הוא, גם אחרים. אז למה מפגינים? אם הדבר סביר, עד כדי כך שגם יאיר לפיד רצה לעשות אותו, לא קשור, לא לפני 30 שנה. אין קשור, היה כבר ראש מפלגה בכנסת. אם זה כל כך סביר, אז למה מפגינים? זה קנאות מעין דתית. כלומר, אי אפשר לקרוא לזה דתית, כי לא מדובר כאן באיזושהי עבודה של הדברים. הקומוניזם לדוגמה ממש היה כאילו דתי. הסגידה כלפי ראשי הקומוניסטים, כלפי סטלין ימח שמו ואחרים, היו בסממנים דתיים. דתיים עם השקפת עולם אנטי דתית. יש דברים כאלה. נכון, זה בדיוק מה שקורה. בן אדם יכול אפילו להפוך את חיפוש הכסף לאליל. אבל השאלה היא איך הוא עושה את זה. יש בן אדם שאומר, אני נהנה ממשהו, טוב, ינה, ינה, לא ינה, לא ינה. יש בן אדם שיש לו יחס, כפי שאמרתי, לאיזו דעה פילוסופית. אבל יש בן אדם שמתייחס למציאות מסוימת כדת, כדבר מחייב. כדבר שצריך למסור עליו את הנפש. כדבר שאם מפירים, אז צריך להרביץ למי שעושה. עושה את ההפך. אי אפשר לסבול. זאת קנאות שהיא מאפיינת התנהגות דתית. אלא מדובר, כמו ששאלו קודם, באנשים שהם מצהירים על עצמם כחילוניים. אז הם לא דתיים. אבל הדחף הדתי שנמצא עמוק בנפש שלהם מתפרץ באפיקים אחרים. זה לא מסקנה שכלית. זה לא חיסרון של דמוקרטיה. יש פה דמוקרטיה לאלה או לאלה. זה לא עניין אמיתי, שכלי. אלא זה דחף. והדחף הזה בהרבה מקרים בהיסטוריה יוצא בכל מיני צורות מעוותות, כפי שאמרנו, אבל עדיין הדחף הזה הוא הדחף הכי חזק בחיי האדם. הרב קורא לזה פה בקיצור הקודש, כי הוא מדבר קודם כל על עם ישראל. בעם ישראל הדחף הזה מצד האמת נוגע לדבר הכי עליון, הכי אמיתי, שזה ההופעה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה, וכתוצאה מזה יש לנו קדושה בעולם. מה רצית לשאול? כן, דחף להאמין במשהו, לבטא משהו בצורה של אמונה ושל קישור ושל המטרה, ו כשחסר לבן אדם מטרה בחיים הוא מרגיש אבוד. אבל הכל נובע מתוך הדחף באמת שיהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. רק אמרו לו אין. אז הוא אבוד והוא מחפש משהו שכן להיאחז בו. ואם הוא נאחז במשהו, אז התופעות יכולות להיות קיצוניות מאוד. כפי שאנחנו בימים האלה רואים. אבל יש, באופן כללי באנושות, יש עוד דחפים. אמרנו, יש הרבה דחפים. כסף, הנאות, נישואין וכדומה, בסדר. אבל מבחינה חברתית, מבחינת המבנה של החברה, של האומות, תרבות, יש עוד שני דחפים מרכזיים. יש דחף לאומי. דחף לאומי פירוש הדבר שאנשים קמים ואומרים, העם שלנו צריך להצריח. זה קורה בכל אומות העולם. אלא, כבר קראנו, יש עליות וירידות. מה זאת אומרת? אתן לכם דוגמה. באירופה של היום, הכיוון הלאומי הוא בירידה, במיוחד במערב אירופה. הם עייפים מהלאומיות. האירופאים, דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, נלחמו זה בזה בגלל סיבות לאומיות במשך דורות על גבי דורות. מאות שנים. הקיזו דם, סבלו, והם התעייפו. הצד הלאומי אצלם היום בירידה. אבל יש עדיין לאומיים. ולכן לדוגמה, באנגליה, שהיא גם כן מאוד חלשה מבחינה לאומית, באופן עקרוני, אבל הם קמו לפני לא הרבה זמן, ואמרו, אנחנו לא מוכנים שהארגון של כל אירופה יקבע לנו מה לעשות. מה אכפת לכם? כי אנחנו אנגליה. אנחנו רוצים לקבוע לעצמנו. זה לאומיות. יש לאומיות יותר חזקה מזה. אבל זה היה לאומיות. היה הרי משאל עם. הרוב הצביע לצאת, לעזוב את האיחוד האירופאי. והם יצאו. עזבו. זה לאומיות. הכוח השלישי הוא אנושיות. אנושיות, הרב אומר פה בהמשך המאמר הזה, שהוא קורא, הוא נותן לה עוד שם. אנושיות פירוש הדבר גם ליברליות. ליברליות זה דבר ידוע. כלומר, אנחנו רוצים לדאוג לכל בני אדם באשר הם בני אדם. לא משנה אם אנחנו אנגלים או צרפתים או יותר רלוונטי אמריקאים או אוסטרלים או משהו כזה. אנחנו רוצים לדאוג לכולם. הדאגה הזאת לכולם מפתחת אידיאולוגיה של דאגה לפרט, דאגה לרווחת האנשים. שזה יכול להיות בכל מיני אמצעים, שחלק מהם גם כן חיוביים, עבודה סוציאלית, חינוך, חופש דמוקרטי בכל מיני צורות, דברים שיש בהם צד חיובי. כן.
זה לא
נובע
משהו
שאומרים
שרק עם ישראל רחמנים
וישנים וגומלי חסדים? לא אמרנו, כשחזל אמרו שישראל רחמנים וישנים וגומלי חסדים, לא אמרנו שאין בעולמות העולם רחמנות. אלא עם ישראל בטבעו הוא כך, עד כדי כך ש... אם רואים יהודי שהוא אכזרי, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מאיפה זה בא. אצל אומות העולם, אם רואים מישהו אכזרי, לא צריך לשאול מאיפה זה בא. אבל יש גם רחמנים. ובהחלט יש תנועות וכיוונים וזרמים ליברליים בעולם כולו, אבל פי שנכון שלעתה מישראל זה מאוד מושך. ושלושה הדברים האלה, נתפסים כסותרים ונלחמים אחד בשני ובשלישי. וזה ככה בכל העולם, וזה ככה בעם ישראל. אנחנו רואים עכשיו מלחמה רצינית מאוד, גם כן, יש לה שלושה ראשים. יש את הכיוון הפוסט-מודרני שדוגל בליברליות עם עיוותים, וצריך לשים לב לזה, ויש את הכיוון מה שנקרא הימני, שמה פירוש ימין היום בפוליטיקה של מדינת ישראל, זה לא תמיד היה כך, פירוש הדבר לדגול בלאומיות של מדינת ישראל, ויש את הכיוון הדתי, דתי, חרדי, לא משנה, הדבקות בתורה ומצוות, לחזק את הכיוון הזה. אז מי שבא עכשיו מהכיוון הפוסט-מודרני, יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה, כן? לא רוצה שיקימו דוכני, קבד יקימו דוכני תפילים. למה? מה אכפת לך? כי הוא תופס את זה כשני דברים סותרים. איזה דברים? הוא ליברלי, לפי הבנתו, והם תופסים את הצד הדתי, הצד של הקודש. שני כיוונים סותרים. כן.
אפשר לזהות גם בכל אחד מהזרמים התפלגות
לשלושת הקטגוריות האלה? לא. באופן נורמלי לא. אתה מתכוון אולי שהיום אתה תיקח מה שנקרא מגזרים חברתיים, אתה תמצא בתוך מגזר חברתי מסוים גם אנשים שיש להם נטייה לשני הצדדים האחרים?
לא, אני אומרת, נגיד לקחת את הפרק הליברלי, שנמצא במה שלנו.
כן.
אפשר למצוא בו גם אנשים שמונעים מאיזשהו רגש דתי, גם אנשים שמונעים
מרגש אוניברסלי, גם אנשים שמונעים מרגש לאומי. באופן עקרוני, שוב, באופן עקרוני לא. זאת אומרת, באופן עקרוני, מי שמגיע לצד הליברלי, הוא מגיע לצד הליברלי כי מושך אותו הכיוון הליברלי. והוא תופס את הלאומיות או כסותרת או כלפחות זה לא העניין שהכי מעניין אותו. לפעמים יש מישהו שמספיק חכם לאחד שני זרמים. יש לאחד שלושה זרמים, זה יותר קשה. אבל זה שבן אדם יבוא ויגיד, אני בגלל שאני אוהב את הקודש, אני אהיה ליברלי, זה טעות בהבנה שנובעת מתוך בלבול חמור שקיים היום. זאת אומרת, החברה שלנו היא לא רק מפולגת, ושוב, אנחנו מדברים כאן על כל העולם באופן כללי, בשלושה כיוונים האלה. נגיע, עוד מעט נגיע לעם ישראל בצורה מפורטת. אבל במציאות החברתית שלנו, אנשים לא באמת יודעים מה אומרת האידיאולוגיה כביכול שלהם. הדברים לא בנויים בצורה, כפי שכשהרב קוק זצ"ל כתב את הדברים פה לפני 100 שנה, בן אדם שבחר כיוון אידיאולוגי מסוים, היה לפחות מקבל טקסטים, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא היה קורא לפחות חוברות שביטאו את האידיאולוגיה הזאת, אם לא ספרים. היו גדלים בתנועת נוער, בתנועת נוער היו מנהלים שיחות וויכוחים על נושא אידיאולוגי. וכך בן אדם היה מפתח את השקפת העולם שלו. היום הדבר הזה לא קיים. בן אדם נתפס דרך כלי התקשורת לסיסמאות. הוא נמשך לכיוון מסוים. עכשיו יכול להיות לדוגמה, אני לוקח את הדוגמה שלך, שמדובר בבן אדם דתי, הוא בא ואומר אני מאמין בתורה, אבל הוא באמת נתפס לסיסמאות של הצד הליברלי. אז הוא מוצא לעצמו, כרגיל, בצורה שטחית למדי, כרגיל, לא תמיד, אבל כרגיל, בצורה שטחית למדי, כיוון שאיכשהו ינמק לו מתוך הדת, מתוך התורה, מתוך מה שהרב קורא פה הקודש במובן האמיתי, ינמק לו את הצד הליברלי. עכשיו, כיוון שבצד הליברלי יש גם כמה דברים טובים, אז הוא ימצא איזשהו נימוק לזה, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי משתי סיבות. א', זאת לא הסיבה שהוא באמת מגיע לזה. הוא מגיע לזה בגלל סיסמאות ובגלל משיכה נפשית לכיוון הזה. ושנית, זה לא באמת מתחייב מתוך המקורות שהוא מביא. אני ראיתי, הדבר שאני יודע מזמן, יש אנשים שקוראים להם חרדים. לא מדבר על הציבור החרדי הגדול, אלא מדבר על דמות מסוימת, אדם שמופיע בכלי התקשורת, שבאים ואומרים, הנה, החרדי הזה אומר כך וכך, הוא לא חרדי. הוא בן אדם בסדר, הוא נניח, הוא מתלבש כחרדי, יכול להיות שאפילו הוא מתפלל כחרדי, אבל הדעות שלו לא חרדיות. הן דעות שמאלניות. אלא מה? הוא מציע זה, כאילו באים בכלי התקשורת ואומרים, גם החרדי הזה אומר כך וכך. אבל זה אשליה. כי מה שהוא אומר, הוא אומר בגלל שיש לו דעות של השמאל. גם מבחינה שדיברנו פה ליברלית, גם מבחינה מדינית, מאוד בחינות. זה הכיוון שלו. אין לזה שום קשר עם זה שהוא גדל במשפחה חרדית, והוא ממשיך ממילא בהתנהגות החרדית. זה מנותק אצלו שני הדברים האלה. אבל מה, הוא בן אדם עם שכל, אז הוא מנסה למצוא לזה נימוקים. אבל הנימוקים הם פיקטיביים. בסדר? תכונות נפש שמתחברות לתנועות חברתיות, ובתנועות החברתיות האלה יש צדדים חיוביים וצדדים שליליים. זה מה שהרב אומר. כלומר, בואו נחזור רגע להתחלה של הפרק. כותב הרב, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו, כן? ואז הוא אומר בשורה השלישית, ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים להיאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו לשכללו, כדי לבצע הכוונה יצמצם כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, ומללים נהיה אם נניח אותם בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומד כצר, כאויב למחנה השנייה. מה אומר פה הרב? זה מפורט אחר כך, יותר בעריכות, פשוט לא נספיק לקרוא את הכל. הרב אומר כך, כל אחד מהכוחות האלה, כפי שהם מופיעים, הוא יכול להופיע עם קלקולים. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. עוד מעט הרב יסייג את זה במובן מסוים, אבל באופן כללי זה כך. מדוע? כי אם אנחנו מסתכלים היום, זה לא אותה מציאות שהייתה בימי הרב, אבל מסתכלים היום על הכיוון הליברלי, הוא מצד אחד יפה מאוד שאתה רוצה לדאוג לרווחת בני אדם ולזכויות שלו, וזה הכל נפלא. הכל? לא, כי אם אתה כבר מנסה לבוא ולטעון שלדוגמה משפחה היא לא אבא ואמא שיכולים ללדת ילדים, אלא יכולים להיות שני גברים או שתי נשים בתור משפחה, אז יצאת שלילה מתוך אותה מקונות. שלילה מאוד חמורה. אז לא הכל טוב. כשאתה מגיע לקיצוניות בכיוון הזה, אז יש בך דברים, כיוונים חיוביים מסוימים, יש לך בדברים שהם שליליים. אותו דבר בלאומיות. לאומיות, אנחנו רגילים במדינת ישראל, לאומיות זה נפלא, אתה הולך ומתנדב לצבא ולכל מיני משימות לאומיות, ואתה רוצה לחזק את עם ישראל, זה דבר חיובי מאוד. אבל אם למשל בן אדם אומר, אני שונא ערבים, זה טוב? זה לא טוב. רב קוק סצר ורב צבי יהודה התנגדו לביטויים כאלה. למה? ערבי צריך להיות בן אדם. הוא צריך להיות. הוא לפעמים, כמו היום, נותנים לו חינוך מאוד מקולקל, והוא שונא אותך. אבל אתה צריך להבין שבאופן בסיסי הוא בן אדם, ואתה צריך להתעניין בשלומו בתור בן אדם. עכשיו, לפעמים להתעניין בשלומו, זה אם הוא הפך למחבל מסוכן, אתה צריך להרוג אותו. או צריך לפחות לדאוג שהוא לא יזיק לציבור. אבל לאומיות לא אומרת לשנוא את כל מי שלא שייך לעם שלך. אבל היא מגיעה לזה כשהיא קיצונית. אפילו הכוח של הקודש יכול להיות קיצוני מדי במצבים מסוימים. למה? כוח של הקודש זה תורה ומצוות, זה נפלא, נכון. אבל אם אתה תבוא ותגיד, סתם לדוגמה, אני מפלגה דתית, אני רוצה שיתנו תקציבים לכל העניינים הדתיים. נפלא, נכון? כן, אבל בוא נוביל תקציבים, אין תקציבים. בוא נוביל תקציבים ממשרד הביטחון. רגע, זה פיקוח נפש. הרב באמת מסייג את זה שהוא מכניס את הקודש בתוך המערכת של שלושה כוחות. תהפכו רגע עמוד. לעמוד עין בית, הרב כותב פה בסוף, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסתירת שלושת הכוחות, בעמוד עין בית יש פסקה שמתחילה שם, שכל אחד מהשלושה כוחות צריך לצמצם את עצמו לפעמים, כדי להניח מקום לחברו, כל זה שאמרנו שגם הקודש לפעמים צריך להצטמצם, לא להיות חיצוני, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. אתה תבוא ותגיד, אתה צריך תקציב, ואתה לוקח את התקציב מדברים האחרים שנצרכים, אפילו שאתה קודש, אבל זה לא מוצדק. אבל, אני מדלג לסוף השורה, אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי שהצמצום הזה עצמו, אף הוא מכלל עבודתו. כלומר, באמת, אם אתה מדבר על הקודש האידיאלי, על התורה, כמו שהיא צריכה להיות, אז מהתורה אתה לומד גם איך לצמצם כוחות. לא רק שהתורה לא צריכה להצטמצם, אלא היא מלמדת איך לצמצם. אז יש שני מובנים לקודש. יש את הקודש הטכני, המעשי, הפרקטי בשטח, ויש את הקודש במובן של התורה ושל עבודת השם, שזה משהו אחר. אז לכן אמרתי שרב מסייג את זה. עכשיו, כדי שנבין הלכה למעשה, אנחנו לא נספיק היום, יכול להיות שאני אמשיך בזה בשבוע הבא, אבל אנחנו לא נספיק היום ללמוד פה את כל הצדדים, הפרק הזה הוא פרק לא רק ארוך טכנית, אלא גם עם הרבה מאוד תוכן. אבל אני הבאתי לכם צילום, כדי שהדברים יהיו יותר מובנים, הבאתי לכם צילום, של שיעור של רבנו רב צבי יהודה, שהוא חוזר על מה שיש בפרק הזה, במילים אחרות, והמילים האלה מאוד מאוד חשובות כדי שנבין. כי יש הרבה יהודים שלומדים את הפרק הזה, ואומרים, אם כן, אנחנו, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אחדות. זה נכון. ודאי, אנחנו, עם ישראל צריך אחדות. מאוד מאוד צריך אחדות. על איך נעשה אחדות? אנחנו נתכנס כולנו יחד ונוותר אחד לשני. כמובן, אנחנו הדתיים ראשונים שצריכים לוותר, כי אנחנו היוזמים. והימין והשמאל והדתיים, כולנו נתכנס, כל אחד יוותר, אז אנחנו נוותר על שמירת שבת במרחב הציבורי, והם יוותרו שהם יתנו לנו ללמוד את מה שאנחנו רוצים ללמוד, יתנו לנו תקציבים לבתי כנסת. זה לא הכוונה. זה לא הכוונה של הרב, והרב לא התנהג ככה אף פעם. עד הרבה, הרב טבע כל חייו שמירת שבת במרחב הציבורי, ויותר מזה. אבל בואו תראו איך רב ציודה קורא את הפרק הזה. זה הדף המצולם שיש לכם. זה משיחות רב ציודה על ספר אורות. הוא עושה פה חזרה. כי במקור כשהוא מסביר את הפרק הזה עצמו זה ארוך מאוד ולכן הבאתי פה תמצית. זה בתוך כדי חזרה לפרקים הוא מגיע לזה. בצד ימין באמצע עמוד מתחילה פסקה אם כן. אם כן, קודש, דיבר על שלושה כוחות, הראשון הוא קודש, קודש זה קודש ממש, קדושת תורה ומצוות, קדושת ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, זה קודש. טוב, אז הכוח הראשון הוא מובן. הכוח השני, יש עוד מצב. יש אנשים שמרוקנים הרבה משם קודש וממושגים של קודש. מה הכוונה? מה שבן אדם קורא לעצמו חילוני. מי שלא מכיר את הקודש, או שמעט מאוד מכיר את הקודש, הוא לא קשור לקודש. אבל הם מחוברים לאומה. זאת אומרת, הם כיוון ציוני, מה שנקרא היום ימין, אבל פי שיש גם אנשים, מה שנקרא שמאל, שהם מחוברים לאומה. עוד מעט נראה. חיבורם של האנשים האלה אינו מצד בשם אלוקנו נדגול במובן דתי. כלומר, הם ציונים חילונים. ויש עוד סוג, עכשיו, זה לא אומר שהקודש לא מחובר לאומה. ורצה אדם מסתכל על הפרק הזה במבט מתוך המציאות שלנו, לא רק איזשהו תיאור תיאורטי, אלא יש מצב אידיאלי שאדם שייך לעבודת השם, לתורה ולמצוות, וממילא הוא שייך גם לעם ישראל, והוא רוצה טובת עם ישראל. אנחנו לא מדברים על הביטויים המעשיים של כל מיני מפלגות, אנחנו מדברים על התנועה החברתית, הכיוון החברתי. אבל יש אנשים שמעוניינים בטובת עם ישראל כעם, לא מסיבות דתיות. סוג שלישי, יש עוד סוג אנשים נכבדים, אצלם בולט מצב ההתעניינות באנושות. זאת אומרת, יש להכיר דברים טובים, מידות טובות, מוסריות כללית ואנושיות כללית, שהרי גם אנחנו שייכים לאנושות. זאת אומרת, זה לא מדובר פה בדיוק על מה שיש היום בפנינו, שבאים ואומרים, אם מקובל באירופה לעשות כך וכך, אז אנחנו חייבים לעשות את זה גם כן. אלא מדובר בניסיון ללמוד דברים חיוביים. לבוא ולהגיד, הנה, במדינות האלה, רגילים לעשות כך וכך, וזה טוב, אז למה שאנחנו לא נעשה את זה? וכאן, רצו דמיר הערה, אמנם, יש להיזהר מזה, ולא להכיר את האנושות במובן של תשטוש, סילוף, התבטלות, או תלות בגוי. וזה בדיוק מתייחס למצבנו היום. כלומר, בא בן אדם ואומר לך, באמריקה עושים כך וכך, או באים ואומרים, אתם, בדוגמה אקטואלית, אתם משנים את הדמוקרטיה. שמעתי פעם שיחה מהרב שלמה אבינר שליטה. מישהו שאל אותו על דמוקרטיה. הוא אומר, איזו דמוקרטיה? אתם יודעים כמה סוגי דמוקרטיה יש? יש כל מיני סוגי דמוקרטיה. אתם פתאום לקחתם כאילו משהו בצורה מטושטשת, אמרתם דמוקרטיה, אבל איזה סוגים? יש כל מיני סוגים. אז יגידו דמוקרטיה כמו באמריקה, ובאמריקה איך ממנים את שופטי בית המשפט העליון, אתם יודעים? מה? הנשיא ממנה אישית. כל שופט, מתפנה מקום של שופט, מישהו שאמור יוצא לפנסיה או מת בזמן הקורונה, אז הנשיא ממנה את המחליף שלו, אבל צריך לקבל על זה אישור מבית הנבחרים. אז המועמד הזה צריך להופיע בפני ועדה בבית הנבחרים, וברבים, בפני כלי התקשורת, שואלים אותו את כל השאלות הכי קשות. אם הוא לא עומד בזה, נכשל. לא יתמנה. בודקים את העבר שלו ומחטטים בכל ההיסטוריה האישית שלו ובכל מיני דברים. אז מה מתלוננים פה? מה, רוצים לשנות את זה שיש? היום הרי במדינת ישראל שופטי בית המשפט ממנים את השופטים החדשים. בפועל, זה נקרא ועדה עם הכנסת, אבל יש להם אחיזת חנק שם. רוצים לשנות את זה, פתאום אנחנו לא דמוקרטיה. זה טשטוש, סילוף. יש גם התבטלות או תלות בגויים. אנחנו חייבים לעשות כמו שהם עושים. מי אמר? אם יש שיטה אחרת היא לא טובה? טוב, היום ברוב הנושאים שבוויכוח במדינת ישראל יש גם ויכוחים בחוץ לארץ. גם באירופה, גם באמריקה יש ויכוחים גדולים בכל הנושאים האלה. אבל צריך להיזהר. על כל פנים, אני ממשיך בפנים, אלה שלושת הגוונים שיש במחננו במציאות שלנו. יש מקום להבחין ולחלק לשלושה צדדים אלו, כשם שיש חלוקה אחרת לצדיקים בינונים ורשעים. זה חלוקה מפורסמת שכתוב שציבור זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, ראשים, יש כל מיני סוגי בני אדם. זאת אומרת, זה לא שכולם שווים. לא כולם צודקים באותה מידה. נכון, ציבור, אתה צריך לעבוד עם כל הציבור. אתה קם ביום כיפור, ביום הכי קדוש בשנה, ומה אומר החזן בהתחלה? אנחנו מתירים להתפלל יחד עם העבריינים. כלומר, עם הראשיים. אתה רוצה להתפלל איתם. בגלל זה אתה נותן הכשר למה שהם עשו? לא. לכן הוא מזכיר פה את הדבר הזה. כי אנחנו נקרא עד הסוף, זה נספיק. כך היה לפני 70-80 שנה, ואולי עכשיו עוד יותר יש מציאות של שלושה גוונים. בין יהודים ששייכים לכלל ישראל ובונים את בניין האומה מצד הקודש, לכן הדגשתי לכם קודם, שהקודש פה לא בא בניגוד לציונות, או שבונים את בניין האומה מצד הלאומיות, או שבונים את בניין האומה, אני משלים, אבל זה הכוונה, מהצד הכללי של ההתעניינות באנושות. אם כן, יש חילוקים גדולים, ופער, אך אין צורך שנגיע למצב שלא נבין זה את זה ושתהיה שנאה הדדית. זה לא אומר לוותר. זה אומר שגם אם מישהו שונא אותך חס וכלילה, אתה לא שונא אותו חזרה. נכון, הקודש הוא העיקר והנשמה. אנחנו לא שמים את הקודש ככה, אומרים, בוא תוותר. אך האם הגישה לאומית שאינה מצד הקדושה תהיה מוחרמת וסנועה, בגלל שאנחנו למדנו תורה, ואנחנו יודעים את דברי הרב קוק זצ"ל, אז אנחנו נגיד שמי ש... לאומי במפלגה ימנית והוא לא דתי, הוא לא שווה? לא. ומה יהיה עם מי שעוד יותר רחוק מהקודש ומהאומה? שיש בו התעניינות אנושית כללית? אתה לא מחרים אותו. אתה לא אומר אין משהו טוב אצלך. אבל זה גם לא אומר שאתה בא ונכנס איתו שווה בשווה, בואו נקיים שיחות אצל נשיא המדינה וכל צד יוותר לשני. כמובן שמצד שני, גם עם הכבוד, יש להיזהר ולא להגיע להתבלבלות, לסילופים ולטשטושים בין צדיקים ורשעים ובין קודש לחול. אתה לא עושה את הכל בגלל שאתה מכבד מישהו אחר, אתה לא עושה כל דבר שווה. אך ההדרכה הכללית היא שכל זה שייך לכלל ישראל, ומתוך קדושת ישראל ואורייתא, דווקא, מתוך העמקות ועליוניות הקדושה, דווקא, נגיע לבירורי המצבים השונים. צדיקים גדולים, גאונים גדולים וקדושים גדולים בישראל, צריכים להיות מודרכים בכיוון של בירורי האנליזה, הניתוח הפנימי והיחסים בין חלקי ישראל. לכן צריך ללמוד את פרק י"ח באורות התחייה. אז כפי שאמרתי, זה מה שנספיק להיום. אולי שבוע הבא נלמד עוד מתוך הפרק הזה. אבל אני חושב, כן, יש לך שאלה. בבקשה. כי אם בן אדם לומד תורה בשלמותה, בגדלותה, תוך כדי לימוד גם הדברים האלה בעורות, ועוד יש עוד הרבה, אני לקחתי רק פרק אחד, אז הוא יודע איך מתייחסים לכל עם ישראל בצורה נכונה. הוא יודע מצד אחד שזה לא עניין של ויתורים, מצד שני הוא לא יגיע לשנאה. הוא יודע שגם הכיוון הזה שנראה כנוגד את הקודש, הוא לא נוגד לגמרי, יש בו דברים חיוביים, והוא יכבד את הדברים החיוביים שבו. ומצד שני הוא ידע להתייחס לדברים החיוביים מתוך עומק של תורה. זה מאוד חשוב העומק הזה. כי אחרת בן אדם מתייחס, מי שקטן אז הוא מתייחס בצורה שטחית. בסדר רבותיי? כן, עוד שאלה. נספיק, כן.
אני רואה שאמרת עכשיו, יוצא שהצד של שבוע נותח את כל הכוחות ואתה כבר את המקום שלו, הוא שייך לצד של הקודש.
כן. אבל לא, שוב, לא לקודש הטכני המצומצם, אלא לקודש הגדול, העקרוני.
אבל סוציולוגית הוא שייך לקודש.
לא, סוציולוגית אתה צריך להבחין בין מי שעוסק בשטח, יש מה שנקרא אנשי שטח, שעוסקים בשטח בצדדים הטכניים המעשיים, לבין מה שהרב צבי יהודה הזכיר פה בסוף, צדיקים גדולים, גאונים גדולים וקדושים גדולים בישראל, שהם יכולים לתת הדרכה גדולה, כללית ועקרונית, כי הם לא מצומצמים בצדדים הטכניים. הכישרון ההבחנה הזה זה בא מהגדלות, לא מהטכניקה.
כל אדם שיש לו אינטואיציה אוניברסלית לאומית או לאומית, יהיה בעל כישרון
ההבחנה? זה יהיה קשה באמת. כן. אבל שוב, זה לא זיהוי סוציולוגי. אני אתן לך דוגמה. אנחנו קצת גולשים מהזמן, אבל על רגל אחת. הרב קוק זצ"ל, כשהוא היה רב ביפו, היה שם משהו מעין מועצה דתית, ועד דתי, והיה שם ועד כללי של כל תושבים היהודיים של יפו. והוועד הכללי, הייתה לו בעיה עם הוועד הדתי. הוא פנה לרב קוק ואמר לו, טפל בוועד הדתי, זה שלך. רב קוק אמר, לא, זה לא שלי. אבל זה לא שלך, אתה הרב. אני הרב של כל התושבים היהודיים של יפו. ודאי שיש לי קשרים מיוחדים עם הוועד הדתי. אבל אתה מעמיד כאילו אנחנו בשני צדדים. הוועד הכללי הוא פה, והוועד הדתי עם הרב הוא שם. זה לא כך. הוועד הדתי הוא משרד הדתות, והרב הוא מעל למשרד הדתות, ולמעשה מעל לראש הממשלה. זה תפקיד של רב. זה לא הקודש המצומצם, שאלה יהיו אנשים שנמצאים בתוך הוועד הדתי. בסדר? טוב, עד כאן להיום, תודה רבה לשאלות.